פעם, איך הייתי מגדיר את מורנו ורבנו הרב צבי יהודה זצ"ל? אם אפשר באיזו הגדרה קצרה, במילה אחת, בשתי מילים. הרחבתי אני ואמרתי כך, ברשותכם, אם מרן הרב זצ"ל היה הרועה הגדול של הדור, כבוד קדושת אבי מורי זצ"ל היה השומע הגדול של הדור, הרי אם מרן הרב צבי יהודה זצ"ל היה המדבר הגדול של הדור. כל מי שהכיר אותו, לפי כמו תלמידים מובהקים, ששמעו את לדחו, אפשר לומר שכמעט לכל עניין ולכל נושא, הוא לא קלה את נבואתו. דיבר. לעומת אבא זצ"ל שהיה הרבה יותר לשתוק מאשר לדבר, והיה אומר, אומרים בשתיקה יותר מדיבור, הרב צבי יהודה תמיד אמר, הרגיש צורך לומר ואמר. הייתי מגדיר אותו עוד מאוד. ביטוי אחד, באמת ישר כוח לישיבה שבראש חודש ניסן כנסה כאן כל כך הרבה תלמידים מישיבות הנקראות היום ישיבות הסדר, ישיבות הנקראות ישיבות ארץ ישראל, להתייחד עם זכרו ולהתעמק בתלמוד תורתו לכבוד ההוצאה לאור של שני קרחי לנתיבות ישראל. ישר כוח לרב הראל כהן שעסק בהבאתה בדפוס בצורה כל כך יפה ובאמת נוחה להבנה ולגישה עם מקורות. אם כן, ההגדרה הנוספת, כאילו שהמדבר הגדול, כי זה רואה, שומע, מדבר, הרב צבי יהודה היה איש האמת. הוא לא חק מפני כל שהייתה לו אמת, הוא אמר אותה, ולא התחשב בשום שיקול זדדי אחר. כולו היה איש אמת. וזה מתאים למקום הזה שאנחנו נמצאים בו היום. כמו שאומר הפסוק, ויקרא שם מקום בית אל, ואולם לוז, שם העיר הראשונה. כולם רבותינו בירושלמי שהייתה עיר אחת, שלוז שמה, שמעולם לומד באדם, משום של איש שם לא דיבר דברי שקר, רק דברי אמת. ואמת וחיים זה שני צדדים שלו, של מטבע. שיש אמת, יש חיים. תורת אמת היא תורת חיים. באו שם שני אנשים ממקום אחר, והתחילו לדבר זה עם זה, ודיברו דברים שאינם אמת. רחמנא ליצלן נפטר מישהו בעיר. גרשו אותם בני העיר לסיפור הירושלמי. תצאו מכאן, פוקו מכאן, שלא תביאו מוות חלילה על, על המקום הזה. אבל זה מקום של אמת. וזה נקרא לוז, הלוז שבשדרה זה האמת. אמת התורה, אמת ואמונה כל זאת, אמת שאתה הוא ראשון, אתה הוא האחרון. בענייני ארץ ישראל וחיוב בעניינה של ארץ ישראל וחיוב הקמתה של מדינת ישראל וחיוב השירות בציבות השם צבא הגנה לישראל, בעניין זה היה מורנו הרב מיוחד במינו שלא חט את נקול, גם לפעמים כשבתוך מחנה ראשי הישיבה של מרכז הרב היו דעות שונות. זה לתורת הקדמה קצרה. מה זה רוצה לומר כאן? יושבים לפנינו תלמידי ישיבה שבעזרת השם כולם באיזושהי דרך משלבים לימוד תורה ומדרגה גבוהה עם שירות בצהל מתוך קדושה וטהרה ואמונה שכך צריך להיות. סיפור שאני רוצה לספר לכם ומוציאים לו ראילו חלק ממנו להדפיס בסוף הקדר השני, הוא בעצם סיפור תולדות הקמתה של הישיבה הראשונה ששילבה לחימה בשורות אז המחתרת, ההגנה, האצ"ל והלח"י עם לימוד תורה, כשמנחה אותם פסקו של מרן הרב צבי יהודה זצ"ל ושל מרן אבא מרי זצ"ל, שככה פסקו וגם פרסמו הדברים בכתב. את דברי מור אבי זצ"ל אפשר למצוא במגילת מלחמה ושלום שהוציא ידידנו רבה של גבעת זאב הרב יוסף טולידנו שליטה, ודברי הרב צבי יהודה תמצאו בכרך הראשון של נתיבות ישראל. מעשה שהיה כך היה. בתוך הישיבה המרכזית, מרכז הרב, שלפחות שלושה מהארבעה שיושבים כאן למדו בה בשנים רבות, היה אפשר לומר שהיה המרכז של מחדרת ההגנה והאצל ואחר כך הלחי, שמבני הישיבה בידיעתם של ראשי הישיבה היו פעילים בהם. זוכרים בכרך הראשון מאזינים תיבות ישראל יש מאמר הספד, מאמר זיכרון של מורה מערת יהודה צהל על דוד רזיאל השם ינקום דמו, מפקד האצל הראשון, בעצם הראשון, אבל מפקד האצל שנהרג בחבניה של עיראק, עניין אקטואלי בימי מלחמת העולם השנייה, בשליחות אלומה ומיוחדת על גשר חבניה. והוא היה, כפי שידוע מטובי תלמידי הישיבה, הייתי נוכח פעם שאביו, זיכרונו לברכה, משה רזיאל, שהיה מורה בית ספר תחכימוני בתל אביב, בא לישיבה ביום זיכרון, ושמעתי את הרב צבי יהודה אומר את הדברים שאחר כך נתפסו כאן, באיזה חיבה, באיזה אהבה, על ההור ההר הזה, תורה ולחימה בשביל ארץ ישראל שעולים בקנה אחד. כן, זה היה המצב בישיבה. והנה מתחרב המועד אחרי שהאומות המאוחדות בתאריך לועזי לצערי אומר 29 בנובמבר 47 הכריזו שתקום כאן מדינת ישראל. לצערנו אמנם מדינת ישראל רק בחלק מארץ ישראל, וידוע השם הרב חלב זצ"ל מרן ראש הישיבה הגאון בא לבית הרב, ישב בחדר הקטן של הרב, שוודאי תראו אותו אם בחרו בית הרב עם מרן הרב צבי יהודה, והם בחרו שכל הרחוב שמח, מה היה הבכי על חברון שלנו ועל שכם שלנו, שלפי אותה החלטת חלוקה אווילית ונוראה היה צריך לקרוע אותה מארץ ישראל, כמו שעד היום הסכנה הזאת לא חלפה בעזרת השם נתגבר עליה. כן, מיד אחרי זה התחילו להתכונן להקים את צהל, צהל על ישראל, וקם בירושלים מוסד שנקרא בשם מרכז המפקד לשירות העם, שכל מי שהיה בגיל המתאים צריך להתייצב שם, והיו מתאימים לו את התפקיד שימלא, הן בזמן מצור על ירושלים תשח, והן בעניין מלחמת השחרור של ארץ ישראל. מי היה מנהל המרכז הזה? מורנו הגאון ורצליק לברכה רבות חיפון, חתנו של אחד הדמי נסיעה של מורנו הגאון הרב שלום נתן רענן קוזה צהר, חתנו של הרב, הוא קיבל את התפקיד לנהל את המרכז הזה. יש ספר ממנו שהתחיל להדפיס על ספר החינוך אותם המצוות, ראשי הישיבה. כמובן שאנחנו התחלנו להתארגן וחיפשנו מקום שכולנו כחטיבה של בני ישיבה נוכל יחד לפעול גם בלחימה בהגדה על ירושלים ושחרורה, וגם להמשיך ללמוד תורה. ואז היו עדיין מחתרות נפרדות, ודאי שמעתם על זה או קראתם על זה, היה העיון הגדול של ההגנה, יותר קטן של האצל, יותר קטן של הלכי, והייתה תנועת נוער בירושלים בשם ברית החשמונאים, כך היא נקראה, עברה כבר העולם, אולי בידה מסוימת אין רוחנית של תנועת גוש אמונים, אפשר לומר כך. ומישיבת מרכז הרב היו כמה תלמידים, ביניהם חברי הרב הגאון שמקום דמו רב יוסף אל נדב זכר צדיק לברכה, שנהרג במלחמה אחר כך, וגם תמצאו עליו מאמר תחת הכותרת נזיר אחד, נזיר אחד בתוך הספר לנתיבות ישראל, ההספד של רב צבי יהודה עליו. התארגלנו קבוצה כזאת וחיפשנו מקום שאין מחתרות נפרדות, שכולם כבר לוחמים יחד, היה מקום אחד בכל ירושלים, זה היה העיר העתיקה של ירושלים, הרוב היהודי של העיר העתיקה, שם הקמה מפקדה משותפת, הראש שלה היה איש ההגנה, הסגן היה איש העצל, והסגן השני היה איש לחי, וכולם לחמו יחד, לא, שם לא היו יותר מחלוקות, כי הבינו שבמקום כזה אי אפשר שיהיו מחלוקות, ככה הסכימו כולם. כמובן שאנחנו רצינו, היו כאלה מחוג זה וחוג אחר בתוך הישיבה, ברמה קבוצה של 10 תלמידי ישיבה שהתנדבה להיכנס לבין החומות לייחד מקום ללימוד תורה באחד לבתי הכנסת, את הכנסת שקוראים אותו, קראו אותו אז החוש, היום קוראים את זה על שם הרב משקלוב, שם קיים היום גם כמרכנסת בתוך העיר העתיקה. קיבלו את בית הכנסת לרשותנו, ו10 אברכים, בחורים, וגם קרובם מרכז הרב, אחד או שניים מישיבת חברון, בתוכם היה הרב הגרון, זכר צדיק לברכה, שלמה קוק, אחי בחורו של ייבדל לחיים הרב שמחה קוק, שליטה רבה של רחובות. הרב שלמה נהרג בתאונת דרכים, ואחיו קיבל את מקומו. היינו אמורים בכל יום להגיע לעיר העתיקה, וזה היה בלתי אפשרי, כי הצבא הבריטי סגר את הדרך, וכנופיות פלסטינאים, ואז לא קוראים פלסטינאים, כמו אותם ערבים. השם הזה שם פסול, רצוי יצא למען דעת, לפרסם שאין דבר כזה כמו פלסטינאים, שאותה דבר הזה לא קיים. אני מקור זה להתפס גם כן כאן או לא. והתייצבנו והתארגנו. והנה ביום מן הימים שבין חודש כסלו של אותה שנה לחודש טבת שבט, יוצא מהישיבה בבית הרב כרוז ענק על הקירות. בכרוז הזה כתוב: מרן אור ישראל הרב כרוז הצל מתנגד לגיוס מן הישיבות. ומכתב חריף והרב על הגרב תלמידי חכמים, על האיסור, רבנן צריכים לתראו אותה, באמת דברים מהחריפים של החריפים שראשי הישיבות של היום מתנגדים לדבר הזה של בני ישראל הלכו לצבא, משתמשים בהם עד היום. חשכו עיניי. אנחנו בדרך מישיבת מרכז הרב נגד פסקו המפורש של מרן הרב זצ"ל, מה יהיה כאן? זוכר שהייתי מאוד מדוכא, ירדתי במורד בכל הרב קוק לכיוון כיכר ציון, והנה הולך הרב צבי יהודה לימול, ממש. רק אולי כאן נוסיף עוד מילה אחת, למרות שהזמן לא מספיק. היחס המשפחתי בין בית הרב הנזיר, בין בית הרב קוק זצ"ל, היה כמו יחס של שני אחים. כל המלמד בין חברות תורה, מה היה כאילו ילדו, אז הרב הנזיר והרב צבי יהודה התנהגו ממש כמו שני אחים. ולי היה הרב צבי יהודה הזצ"ל כמו דוד, כך התייחס, כך הוא גם התייחס אליי, כך היה המציאות. גדלנו בבית יחד. הוא מיד ראה שמשהו קרה, כי הוא אמר לי, אמרתי לו, שלום, מה קרה שר ישוב, מה קרה, מה קרה? וסיפרתי לו את העניין הזה, של הקרוז הזה, אמרתי, מה עושים עכשיו? אנחנו עשרת על ידי ישיבה, צריכים ללכת עכשיו, התגייסנו, צריכים לחזור בנו, זה נגד דעת הרב. פתאום התעמד הרב צבי יהודה, והתחיל לשאוג בקול שנשמע אולי מכיכר ציון ועד הרחוב הנביאים. זה לא אמת, זה זיוף, זה לא דעת אבא זצ"ל. אחרי שנרגש אני הסביר לי שזה מכתב שכתב הרב לרב דוקטור הרס באנגליה בעניין גיוס בני ישיבות שבאו לליטר מפולין כפליטים במלחמת העולם הראשונה ללונדון, ולהם לא נתנו הכרה של תלמידים של סמינר לאנשי כהונה שנתנו לגויים, והרב פנה לרב דוקטור הרס לבקש שגם הם לא יקחו את הצבא הבריטי. אומר, איזה השוואה זה בין גיוס לצבא הבריטי לבין קדושת מלחמה בשביל ארץ ישראל והגנה על ירושלים. ודאי שזה שני דברים, אומר, ואתם צודקים, אתם צריכים ללכת, והשם יברך אתכם, תלכו לשלום ותעזרו לשלום. לא התביישתי, הייתי מאוד מקורר, אמרתי, אז אם כן, ראש ישיבה שיפרסם את הדברים בכתב, עם הנמקה, עם בירור דברים. אומר לי הרב צבי יהודה זצ"ל, אבל אין אף דפוס בירושלים שפועל היום. בגלל המצור לא היה דלק, היה דפוס אחד שבא בשביל ההגנה בכל העיר, דפוס רונלד קראו אותו במרכז רחוב יפו. אמרתי, לוקח עליי שמה שהרב יכתוב, הם ידפיסו. וכך היה, פניתי לדוקטור יצחק רפאל, זיכרונו לברכה, שהיה ראש ועדת המצב בירושלים, היה חסר, חתנו של הרב מימון זצ"ל. הוא סידר שידפיסו את הדברים, כי יש לזה חשיבות שהציבור הזה של בני ישיבות יתנדב גם כן להגנה. אני כבר לא הספקתי לראות את החוברת בדפוס, אבל ברוך השם ישנה כאן בנתיבות ישראל, בכרך הראשון, יש מאמר שנקרא למצוות הארץ, ואני לא אקרא את כולו, כמובן הזמן לא מספיק, אבל את היסוד שבו אני אקרא לכם לפניכם. ופה נאמר כך, ראשית כל אני קורא אל משמר העם הישראלי, עם שכלול מערכתנו הצבאית בשם השם אלוקי צבאות ישראל במצב המלחמה הזאת על ארץ חיינו וחירות עולמנו, שהוטלה והוכרזה עלינו בפקודת מצוותו של הקדוש ברוך הוא בסיבוב משימותיו, מופיע שכלולה של צורת תקומתנו לא זו בלבד עם הספר, כפי התיאור הגלותי שניתן לומד גויי המדברות, הערבים הרי קוראו אותנו עם הספר, אלא בתור עם השם, עם הקודש, בעל התורה האלוקית הנטורה בתוכו, אשר הספר והסייף ירדו לו כרוכים מן השמיים. תקשיבו, לברכה נשגבה לתפארת נצח לו ולעולם כולו, אשר אנשי הסייף אינם יכולים להיות תלושים ופטורים מהספר שהוא עוז חיינו ואורך ימינו, ואנשי הספר אינם יכולים להיות תלושים ופטורים מן הסייף שהוא מחויב למכור חיים לכל איש זה עצמו. הורגלה אצל רבים מאיתנו האמרה הידועה בשם הרן אבא זכר צדיק לברכה, כנגד צנעת חינם שנגרמה לחורבן, תכריע אהבת חינם שתכשיר שלמות הבניין. כן, דברים מאוד מאוד חריפים. הפסתם כאן מהוצאת לדירות ישראל את החוברת האורגינלי שהתפסה בזמן המצור בירושלים, שזכיתי לקבלה ממורי ורבי הרב צבי יהודה צב, שחזרנו מן השבי הירדני, היינו שבויים 7 חודשים. להפתעתי המוחלטת, היינו באיזה בית אברהם זכרון יעקב, ואז לא היו מכוניות מיוחדות, כל נסע הרב צבי יהודה בירושלים באוטובוס לזכרון יעקב, הלך ברגל ועלה על ראש ההר שם לווילה של אהרונסון, שם היינו כמה קבוצה של שבויים שהיו בטיפול רפואי, והביא איתו את החוברת. רבתי בחלון, ראיתי שהרב צבי יהודה הולך, נבהלתי, ירדתי למטה, תפס אותי, חיבק, נשק, בכה ממש, פחיות נמרצות, והוציא את החוברת מהכיס, עם הקדשה מאוד, מאוד יקרה לי, אתם תראו אותה בתוך הספר, אני לא אחזור עליה, ואמר, זה שמור הטופס הראשון בשבילכם, בתורת היועץ והיוזם והדורש שלה, עד שאני תחזרו פדוי השבי לירושלים, נתן לי את החוברת, שאני שומר אותה עד היום, ודרל צילם אותה אצלי והתפיס אותה בתוך הספר. זה מעשה שהיה. פסקו של רבד הצלי השעה לא מספקת, ומי שרוצה לעיין יראה במגילת מלחמה ושלום. שתי הערות נוספות וזה אני אספק. העניין הזה כרוך בעמדה העקרונית עם לראות במלחמות ישראל בארץ ישראל בזמן הזה, ובכיבוש ארץ ישראל בזמן הזה, מלחמת מצווה. ולא מעלים בדבר, ידוע ששתי שיטות, שיטת הרמב״ם ושיטת הרמב״ם, הרב צבי יהודה צב קורא את הרמב״ן אביהם של ישראל. ככה הוא מתייחס אליו בכל שיחותיו. שאלתי פעם, למה הוא קורא אותו אביהם של ישראל? מה, אחרים אינם אביהם של ישראל? הרמב״ם לא אביהם של ישראל. מדוע הוא דווקא בחר ברמב״ן לקרוא את אביהם של ישראל? והסביר לרב צבי יהודה אומר, שעצם החיוב של הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל בזמננו, והוא ענה למישהו ששאל אותו, וגם זה נתפס כאן, בקרך הראשון של לנתיבות ישראל, ועוד דברים נוספים באותו עניין בקרך השני, שלא רק רשות להקים מדינה, זה חובה להקים מדינה בשביל 3 דברים, בשביל התורה, בשביל העם, בשביל הארץ. והוא הולך לפי השיטה של הרמב״ן, שכיבוש ארץ ישראל גם בזמן הזה זה מלחמת מצווה, כאילו ההשגתו המפורסמת של הרמב״ן על הרמב״ם בעניין יפרד יישוב ארץ ישראל כמצווה קשורה בעניין הזה, מסתמך על הרמב״ן הזה ואומר שאם כן החיוב, יש חיוב של יישוב ארץ ישראל בזמן הזה, במדינת ישראל יכריח לשם קיום יישוב ארץ ישראל בזמן הזה, ולכן חובה להקים מדינה. מזה נובע ששירות מלחמתי בצהל בזמן הזה הוא בגדר אותה מלחמת מצווה, ומלחמת מצווה אף אחד לא פתור, לא רק אפילו חתן וחדרו וקלה מחופתה, אלא כל בני תורה לא פתרו מהמלחמה הזאת, כולם חייבים בה. זה היה היסוד שבאים לבירו בהרחבה רבה בשני הכרחים האלה שלא נוכל עכשיו להיכנס אליהם, אבל יש שיטה, היא בנויה מההכרעה לטובת הרמב״ן, אפילו שההכרעה הלכתית, אולי הרב אריאל לא יסכים שזה הכרעה הלכתית, אולי זה הכרעה מחשבתית, אבל הוא מסתמך על הרמב״ן, הוא חוזר פעם ועוד פעם על הרמב״ן, שהיא חיוב מלחמת מצווה בזמן הזה. כך חשבו של הרב צבי יהודה מלחמת מצווה, אלא מה שאתם עושים כולכם, ברוך השם, שהספר והסעיף אינם נפרדים זה מזה, חס וחלילה סעיף בלי ספר, אבל חס וחלילה גם ספר בלי סעיף, כשכרוכים ירדיו אש יבוא הניצחון הגדול במהרה בימינו, שלא נזרק יותר לסעיף, אז כל העולם כולו ילמד את הספר ובלע ארץ דעה את השם כמיים לים וחסיד. המשך הדברים יבוא פעם אחרת, כי אנחנו רוצים לשמוע את דבריו החשובים של ידידינו הגאון הרב יעקב אריאל שליט"א.